רדיו קסם 106 FM.
רדיו קסם 106 FM עכשיו גם באינטרנט. כנסו לדף הפייסבוק שלנו ולחצו על הקישור עם תמונת הרדיו להזנה. ניתן גם להזין לנו בשידור חי על גבי ה-www. אז למה אתם מחכים? תנו לנו בלייק. כנסו עכשיו.
מעדן ויניל, תוכנית על תקליטים מתוך תקליטים, עם אהרון מורג ומשה ירונסקי, ימי שלישי, 2-3 בצהריים, רק ברדיו קסם, 106 FM, הרשת החינוכית של כל ישראל.
Maglione sulle spalle nella notte blu, nel cuore una chitarra, nella mente cose strane, e sul mio volto un po' d'ingenuità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, la strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu ragazza sai fermare la mia corsa, negli occhi tuoi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondו qualche santo
יוצא להמשיך.
כן, טוב, התחלנו את השעה השנייה של ספשייל 50 שנה ללעיתון. איתנו באולפן דוד פז, אורחו ומייסדו יחד עם אורי אלוני שאיתו דיברנו בשעה הראשונה. וכאן אנחנו סיימנו את השעה הראשונה עם סן רמו, ואנחנו מתחילים את השעה השנייה עם סן רמו. סן רמו, זה היה הבייבי של דוד פז.
לא בדיוק, אבל אני הייתי שם שנתיים בכיסוי, שזה בעצם היה מענה לדרישה ולביקוש של שירים איטלקיים בישראל. ראו את זה גם במצעדים, שמות כמו ניקולא די ברי, דנה, נדה ו...
ג'יליולה, צ'ינקוויטי.
וצ'לנטנו, טוני הקטן, רצו כולם במצעדים.
כן.
ובעצם זה היה סוג של מידע חשוב ממקור ראשון, שלא היה להם שום דרך אחרת לקבל את זה. גם בעיקר שהעיתונות המקומית באיטלקית לא היה כאן מי שיבין אותה, אבל גם לא היה מי שיבין. אז אני נשלחתי לדווח. אני רוצה לספר סיפור שהוא מין אפיזודה שהיא גם נותנת פחות או יותר תמונה על הפופולריות של העיתון בשנים הראשונות, על היקף ההצלחה והפופולריות. היה בסביבות שנת 71, אני חושב, פלוס מינוס, 70 או 71, אני מקבל טלפון מאיש מכובד, שאומר לי, אני רוצה לפגוש אותך בארבע עיניים. האיש הזה קראו נוח מוזס, הוא היה בעלים של ידיעות אחרונות כמובן, הרבה לפני שנוני נכנס לתמונה, נוני עוד היה ילד קטן אז. קבענו פגישה אפילו לא במשרד שלו, הוא קבע איתי באיזשהו חדר ברחוב מיקוניס, שאף אחד לא יראה שכאילו נפגש איתי.
זה אותו חדר שחזרת אליו כעבור
לא,
כמה
חדרון,
שנים?
לא, זה היה חדרון במעלה המדרגות, שם אחר כך קיבלנו את כל הקומה.
כן. כשאנחנו מדברים על ראש אחד.
ראש אחד, כן. ואז הוא אומר, תשמע, אני עוקב אחרי לעיתון, אני שומע שזה סיפור הצלחה, ואני מציע לך הצעה, הוא אומר. במילה אחת, הוא אומר, תערוק מלעיתון, תבוא אלינו, תעזב את לעיתון, תעשה לנו עיתון דומה זה, ואומר, כמה אתה מקבל, מה המשכורת שלך? מה שתגיד, אני מכפיל לך את זה, ונותן לך פה תנאים, ורכב, והכל. נשמע מאוד מפתה על פניו, אבל אמרתי לו, אני מצטער, אני שומר אמונים לקור מחצבתי, שם התחלתי ושם אני אמשיך. ובזה בעצם הסתיים הרומן הקצר.
ואז הם הוציאו את נוער 71.
ואז הם הוציאו את נוער 71. ואז פשוט רק אומר שאם פונה לך מוציא לאור של עיתון יומי ומוכן לתת לך כמעט כל מחיר, אומר שהעיתון היה לו איזשהו ערך מוסף. עד כאן תוכניתנו.
עכשיו, דבר נוסף שלעיתון נתן לקוראים שלא היה בעיתונים אחרים, היה דירוג של מצעדים לא רק מהארץ, לא רק הלועזים והעבריים, אלא גם מרחבי העולם.
נכון.
אז אם כבר אנחנו מדברים על זה, אז אולי נשמע את השיר שלפי לעיתון, יכול להיות שהיה כאן איזשהו פער של שבוע או שבועיים, כי בכל זאת מדובר בדו שבועון, אבל את השיר שלפי לעיתון היה במקום הראשון בארצות הברית, ובדרום אפריקה, תאמינו או לא. מכירים? Sugar, the Archies. Sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, of loving you. I just can't believe it's true. I just can't believe the wonder of this feeling too. I just can't believe it's true. Ah, sugar. עכשיו, הארצ'יס לא היו באמת קיימים. זו הייתה סדרה מצוירת בארצות הברית, סדרה מאוד מצליחה. מדובר בכמה זמרי ונגני אולפן שהקליטו את השיר הזה, אבל זה היה להיט גדול, איך שלא יהיה. שוגר שוגר. כן, אלה היו הארצ'יז. עכשיו דוד פז יקרא לכם הוראות הפעלה לדבר שהיה ייחודי ללעיתון, וזה פוסטרים, פוסטר בחלקים, פוסטר בגודל טבעי, גזור את האומן. את בבקשה, תקרא את הוראות הפעלה.
אנחנו התחלנו כבר בגיליון הראשון את המבצע שנקרא גזור את האליל. אז היו אלילים, לא כוכבים. אנחנו היינו עובדי לילים, דרך אגב.
כן. אלילי נוער היו לנו בשפע.
אלילי נוער, כן. ויגאל בשן, שהיה באמת חם מאוד, השתחרר מלהקה צבאית, התחיל עם הלהיטים שלו.
באותו גיליון היה גם רעיון איתו, של אבי קורן. רעיון איתו,
כן, על קוסטי, לא סתם, עם יגאל בשן. ופרסמנו את החלק הראשון מגופו, שהיום אולי זה גופתו, סליחה על הבוטות, אבל...
ואז אתה איש מרושע, זה לא... כבר סיכמנו את הנקודה הזאת.
אז ככה, זה נקרא גזור את האליל, ואני מקריא שלושה משפטים. בטרם תמשיך לקרוא הודעה זו, דפדף עלה אל השער הפנימי האחורי של החוברת. כן, מופיע שם תצלום משונה. אל תיבהל. זהו חלק עם פרצופו של כוכב זמר ישראלי, העושה חייל במצעדי הפזמונים. לעיתון מציע לך לגזור את החלק ולשמור, לאחת שתצף את כל החלקים, תקבל את הצלום ענק של הזמר, שמו נשמר בסוד עד הגלן האחרון.
זהו, עכשיו כבר מותר לגלות, כן?
כן, בסוף כן. בתשיעי היה השם שלו. הצלום המפואר יפאר ללא ספק את הבית, וכמובן ישמח את לב המעריצות.
אבל בהמשך אתם צמצמתם את זה לארבעה חלקים.
כן, זה התחיל בתשעה, אחר כך ירדנו לשישה. היו בעצם שלושה מהסדרה הזאת, הוא שלמה ארצי ומייק ברנד, ואחרי זה כבר עברנו לפוסטרים צבעוניים.
אז הנה האליל הגזור, יגאל בשן, אין לי יותר מה לומר, זה עוד להיט מאותה תקופה, 69.
אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן ניפרד ממחר, כאן יהיה שני זרים, אם תעברי ברחוב, שוב לא ערך מרחוק, לא אקדמך שוב בצחוק, את כמו אחרים, אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן ניפרד ממחר, אין לי יש לי זרים, אין לי יותר מה לומר, מה שהיה כבר עבר, כאן ניפרד ממחר, אין לי יש לי זרים, איך זה קורה שפתאום הכל הסתיים והיום רק זיכרונות יש במקום האהבה השירים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן נפרד ממחר אין לי שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן נפרד ממחר אין לי שני זרים ואין לי כל הסברים אין אהבה, אין שירים יש דברים נגמרים ואת כמו אחרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר אין לי יש שני זרים אין לי יותר מה לומר מה שהיה כבר עבר כאן ניפרד ממחר אין לי יותר מה לומר מה לומר
אין לי יותר מה לומר, זה היה יגאל בשן. תגיד לי, מה הקשר של מישה סגל להורוסקופ? הוא הרי עשה שם הורוסקופ. מישה סגל, המוזיקאי, בלעיתון, הורוסקופ. מה פתאום?
אתה מכיר סיפור של הגששים, שאומר, מה, אני זוכר מה היה ב-48, איך אני יכול לזכור מה ב-69?
בקיצור, לא. לפז...
יכול להיות ש...
לפז אין מושג, למה? אבל יש פה בגיליון הראשון של לעיתון, שתי ידיעות שמשתלבות זו בזו, כמו שאומרים. באותו זמן, בעצם קצת לפני של העיתון הוציא את הגיליון הראשון, אליל הזמר הצרפתי, קריסטוף, הופיע בישראל. אז תספר בבקשה את הסיפור על מישה סגל וקריסטוף.
אני צריך לקרוא את זה, אני לא זוכר.
אז אני אעזור לך. אני אעזור לך. ובכן, מישה סגל סיפר שיום אחד הוא יוצא ממלון, זה היה, אני לא זוכר, הוא מתנפלות עליו. מתנפלות עליו עשרות נערות,
מעריצות
וצועקות, קריסטוף, קריסטוף, אבל זה לא קריסטוף, זה הוא, זה מישה סגל. העניין הוא שהם פשוט היו מאוד דומים.
קראו את בגדיו, לא סתם.
קראו את בגדיו. עכשיו, כיוון שקריסטוף היה אז כמובן אובייסלי בארץ, ומישה סגל הצליח להגיע אליו, ומה שאתם שומעים כרגע זה ניסיון להשמיע, רק רגע, שנייה אחת. כן, זה מה שקורה כשמנסים להשמיע תקליטון 45, אבל בסוף זה קורה, זה קריסטוף, עם אלין, הלהיט הגדול ביותר שלו. אבל בקיצור, נמשיך את הסיפור של מישה סגל וקריסטוף. קראו למישה סגל את החולצה, אותן מעריצות נלהבות. ואשר על כן, קריסטוף הבטיח לו חולצה משלו, כפיצוי. אנחנו צריכים בהזדמנות להרים טלפון למישה סגל בארצות הברית ולשאול אותו אם הוא קיבל את החולצה הזאת.
היה לו להיט גדול למישה סגל, נכון?
היה לו... גדול לא.
היה לו כמה...
אבל הייתה לו שלישייה. שלישיית מישה סגל.
היה לו להיט אחד שמסעדים די הרבה זמן, אני זוכר משהו. לא?
אתה מכיר את הבלקאוטס האלה שלפעמים...
יותר מלב הזמן אנחנו...
50 שנה, לך תזכור. בוא נשמע.
Je me suis assis auprès de son âme, mais la belle dame s'était enfuie. Je l'ai cherchée sans plus y croire et sans un espoir. Pour me guider et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine. Je n'ai gardé que ce doux visage comme une épave sur le sable mouillé. Et j'ai crié, crié Aline pour qu'elle revienne. Et j'ai pleuré, pleuré, oh j'avais trop de peine.
קריסטוף, אלין, אנחנו, כן, אנחנו מיד נעבור לעוד עוד שיר בצרפתית. מה זה שיר בצרפתית? השיר בצרפתית, שיר שעשה הרבה הרבה רעש
בצלצולים.
איפה לא? טוב, אז הסיפור הוא שמוזיקאי וזמר צרפתי יהודי בשם סרג' גינסבורג, ובת זוגו, השחקנית הבריטית, ג'יין בירקין, הקליטו שיר, ואיך אומרים? התחיל בלאגן גדול. אז בוא תספר, כי זה מה שנכתב אז בלעיתון.
כן, השיר נקרא "אני אוהבת אותך, אני כבר לא". השיר הזה עורר מאומה רצינית בעולם. אני קורא כאן ידיעה מהגיליון הראשון של לעיתון, שהכותרת אומרת, הופסקה הדפסת תקליט התועבה של ג'יין וסרג'.
תועבה.
תועבה, לא פחות ולא יותר. ופה מסופר שלהיטם של ג'יין בירקין וסרג' גינסבורג גרם לסערה בינלאומית. כל תחנות השידור בעולם, פרט לגלי צהל, החרימו את הפזמון, והוא איננו מושמע לא בטלוויזיה ולא ברדיו. רק ברדיו קסם כמובן. הוותיקן הוציא צו מיוחד בו קבע כי זהו תקליט תועבה. בעקבות כך נאסרה מכירתו של התקליט באיטליה. פסקה אחרונה, השבוע הודיעה חברת התקליטים פיליפס המפיצה את התקליט כי הפסיקה את הדפסתו.
יפה.
עכשיו, תראו לכם דבר כזה שקורה היום, זה משהו בדיוני בעצם.
וכל זה בגלל סקס.
כן, היה שיר כזה אירוטי, מה שנקרא היום מחרמן.
כן.
ואגב
היה... ובעצם הלהיט היחיד של הצמד הזה. כן. כי אמנם ג'ים בירקין הוציאה עוד כמה תקליטים, והוא כמובן הקליט, אבל, ויש להם... הלהיט הכי גדול שלהם זה שרלוט, כמובן, הבת. אבל זה ברקע, זה מה שעשה את כל הרעש.
מעומת אלוהים.
והייתה גם כתבה על ג'יין בירקין בגילון הראשון של העיתון, כי אם להקות על הברזל בעודו חם, אז יאללה, בואו נקה. אז הנה, בואו נשמע עוד קצת מהשיר. בינתיים פז מדפדף לו, אולי יגיע לכתבה.
כן.
אולי יהיה משם עוד איזשהו ציטוט מעניין.
תאווה לאוזניים, תאווה לעיניים.
הכותרת. הכותרות, אנחנו צריכים להגיד, זה שלך.
בדרך כלל כן.
כן.
עד היום.
אני יכול להעיד, כן, כמי שעבד עם פז, שהוא, יש לו כותרות מעניינות.
בלשון המעטה.
כן.
איך זה נתקע בעמוד 30?
תרגיש חופשי להצטרף בשירה, וזה...
אחד הדברים שאני לא מוצלח בהם זה בלשיר.
תראו, היו המון דברים מעניינים בגיליון הראשון של לעיתון. אנחנו עוד נספיק בטח לגעת בכמה, אם ההנחות האלה לא יפריעו לנו, אנחנו נספיק לגעת בהן.
תגיד שכל ההנחות יצאו.
כן. טוב.
גם בגילון השני יש דברים מעניינים, עקיבא נופי, טוני יוקו. לא, אני לא רוצה להיכנס לשידור.
לא, לא, זה בסדר, תתקרב למיקרופון, תתקרב, תתקרב. לא.
אני אומר שגם בגילון השני יש דברים מעניינים, כמו הפגישה של... עקיבא נוף עם ג'ון ויוקו במיטה שלהם, במלון,
כן.
באמסטרדם.
כן.
רעיון עם יאיר רוזנבלום. רבי אגוסטין. ג'ון לנון רעיון.
כן, אבל בוא נתמקד בראשון, כי הראשון...
בבקשה.
טוב, בוא נגיד לסרש גינסבורג וג'יין בירקין, בסדר, הבנו, קלטנו, הכל בסדר, אנחנו רוצים להמשיך הלאה, הלאה. שנייה אחת, אני רק רוצה למצוא את השיר שאני רוצה להשמיע תכף. יש כאן, תחזור לעמוד החדשות, בגיליון הראשון, יש כאן תמונה מקסימה. של לינדה מקארטני והתינוקת מרי.
כן.
ואולי תקרא את הטקסט שמצורף לתמונה?
היורשת לבית מקארטני, פחות מחמישה חודשים לאחר נישואיהם, היום גם זה הולך מהר בסוגריים?
כן.
חובקים פול מקארטני ואשתו הצלמת לינדה איסטמן את ביתם מרי. זו הפעם הראשונה מאז הכירו זה את זו, שפול מצלם את אשתו ולא להפך. למרות שמרי הקטנה היא רק בת שבועיים, אפשר כבר לעמוד בצילום זה לדמיון הרב בינה לבין אביה. מילה. אגב, שציין שלינדה מקארטני היא יהודיה כשרה, הייתה? לינדה מקארטני הייתה יהודיה כשרה, היא הייתה יורשת של אימפריית...
צילום.
צילום? קודק אם אני לא טועה?
כן.
כן? לצערנו הלכה לעולמה בטרם עת.
השיר שאנחנו שומעים כאן נקרא Mary Had a Little Lamb, השיר, שיר הילדים הידוע, שפול מקארטני, לינדה ולהקת ווינגס הקליטו. כנראה, לא בלי קשר לכעבור כמה שנים. עכשיו בואו נציין את העובדה שאולי לא רבים יודעים, שמרי מקארטני כיום בעצמה צלמת מפורסמת. היא אפילו צילמה אחד מהצילומים הרשמיים של המלכה אליזבת. בטח שהגיעה, אמרה, Your Majesty, את בטח זוכרת את אבא שלי, סר פול, הוא והחבר'ה שלו, הם שיפרו שהם ישנו בשירותים.
כן,
אז הנה, Mary had a little lamb, בואו נשמע. עכשיו רגע,
רגע, רגע, רגע,
פתחנו מיקרופון ואנחנו חוזרים לשידור החי של ספיישל מעדן ויניל שמוקדש לגיליון הראשון של העיתון שיצא החודש לפני 50 שנה, החודש במינוס יומיים, זה היה 26 באוקטובר. עכשיו אחד ה...
ספטמבר.
אמרתי אוקטובר? ספטמבר, בטח ספטמבר. מה פתאום אוקטובר? מה השטויות האלה? אחד הכותבים הבולטים בלעיתון היה אבנר רוזנבלום. אבנר רוזנבלום היה אז גם העורך המצעד הלועזי של גלי צהל, ובכלל היה...
אושייה.
אושייה, בדיוק ככה, כי אני ראיתי כתבות ומדורים שלו שהתפרסמו עוד בהוליווד, אתה זוכר את הוליווד שקדם הרבה ללעיתון, ובתשע כן. בערב גם הוא כתב, שזה עוד שבועון טלוויזיה ובידור, שהצליח לשרוד עוד קצת אחרי שלעיתון יצא, אבל אחר כך כבר לא הצליח. אז אבנר רוזנבלום, חוץ מזה שהיה לו שם מדור אישי, הוא גם כתב ביקורות תקליטים. יש פה משהו מעניין. הוא כתב ביקורת על התקליט של להקת קרים, שנקרא דיזראלי גירס, כאן תרגם את זה מהלכי דיזראלי.
כן.
מה שמעניין, זה התפרסם בספטמבר, 69. אתה יודע מתי יצא האלבום הזה?
לא.
ב-67. אבל רק ב-69 זה יצא בהדפסה ישראלית. זאת אומרת, זה מראה לך על...
היה תמיד דיליי לא פשוט.
על שוק המוזיקה, ולא רק מוזיקה, גם טלוויזיה. אבל בוא נדבר כרגע על מוזיקה. שוק המוזיקה הישראלית באותה תקופה, ההדפסות המקומיות היו לפעמים דברים מגוחכים של תקליטים שיצאו לפני חודשים ושנים. בחוץ לארץ, ובישראל, כעבור זמן לסביר.
עדיין עבור הקונה הממוצע זה היה חדש, הוא לא שמע את זה קודם, גם אם זה הופיע, אם זה יצא שנה או שנתיים קודם, הוא לא שמע את זה, לא הייתה אפשר לשמוע.
כן.
בשבילו זה היה חדש.
מי שרצה תקליטים פחות או יותר בזמן אמת, קנה אותם ביבור, כן. במחיר מופקע, ואבנר דרך אגב התייחס לזה במדור האישי שלו, באותו גיליון, על הפער ב... במחירים בין תקליטים לא, בין תקליטים ביבוא לבין תקליטים בהדפסה מקומית, ואפילו בין תקליטים בהדפסה מקומית, בין קאט-אוטים, מה שנקרא, במחירים מוזלים, לבין, לבין תקליטים במחיר מלא.
אגב, באותו עניין, מעט מאוחר יותר ששאול גרוסברג הצטרף לצוות, וגם כן עשה ביקורת תקליטים, אבל על מוזיקת רוק.
מתקדמת,
או,
כן.
מתקדם. היה לו ספק קבוע, שהיה מביא לו מלונדון, קלטות, טייפ קסטות, כן. של שירים. לא בבית, ערים של קלטות. והוא היה יחסית פחות או יותר מעודכן, בהפרש השבוע, שבועיים, מאז שזה יצא. אבל זה היה המצב. לא היה כאן, לא היו כאן חנויות שקיבלו את זה מיידית, או ביבוא ישיר. אז הכל היה ביבוא אישי.
עכשיו יש לי שאלה קצת, איך נקרא לזה? נו, שאלה פולנית. אתם שילמתם בעיתון לכותבים?
אין סיבה שלא. אתה לא קיבלת, אה?
אתה יודע שאני ב-73 או משהו כזה, שלחתי מכתב לדוד פז, מערכת לעיתון, לא, שלחתי לנון קנטי, לא ידעתי. בוא נזכיר שנון קנטי הייתה העורכת האחראית כלפי המוסדות, לפי אותה תקנה מנדטורית שדיברנו עליה ב...
היו צריכים עורך דין שיהיה כאילו עורך משפטי.
אני הצעתי את עצמי לכתוב בלעיתון. לא קיבלתי תשובה עד עצם היום הזה, אבל אחר כך כבר הצטרפתי לעיתון, כן? אני חושד שזה בגלל שכדי להוכיח את הרצינות שלי, אני שלחתי חדשות פופ שאני העתקתי מלעיתון.
כן. כן?
לא קיבלו אותי אז. אבל...
יכול להיות שזה בכלל לא הגיע אליי, אתה שלחת אליה, אל קדסי?
אני זוכר, זה היה מזמן. כן. זה היה מזמן. אבל אחר כך הסתדרנו כבר.
אגב, שילמנו, זה לא...
כן, מעט, אבל שילמתם.
שילמנו, מה שהיה מקובל, כן.
כן, כן.
לא היה פה ניצול.
כן. חייבים להיות על שבועיים.
למרות שאני חייב להגיד לך שהיו יותר מכתב אחד, או יותר מעיתונאי אחד, שביקש לכתוב בלי כסף.
העיקר לכתוב.
של הקרדיט, לא, כן. של הקרדיט.
כן. עכשיו בואו נגיד שהיו כמה עיתונאים שבעצם הקריירה שלהם התחילה בלעיתון.
אפשר להגיד.
עמוס אורן, למשל, הוא היה חייל כשהוא התחיל לכתוב אצלכם. היה לו מדור של מכתב מי שם או משהו כזה. דודו אורן, זל.
דודו אורן הוא סיפור מעניין. הוא בעצם במקור מנהריה, אבא שלו לא שם בית קולנוע. והוא התאהב בתחום הזה והציע את עצמו בתור... נער שליח במשרד של אברהם אלון. ואז לאט לאט הוא נכנס לתמונה, ועם השליחויות, פגישות עם אמנים, בנוגה וזה, פתאום הוא מביא לנו חומרים חמים, ואז אמרנו, יא, קדימה.
את נומירון נזכיר.
נומירון גם התחילה בתור מזכירה בלעיתון, כן. ולאט לאט הפכה באמת לחילאית
וכתבת. פרסמה הרבה כתבות טובות, כן, רעיונות.
היו די הרבה באמת כאלה שהתחילו בלעיתון.
תגיד, למה בעצם, בוא נחלק את השאלה הזאת לשני חלקים. למה, נדמה לי שזה היה ב-73, סוף 73, גדל הפורמט של העיתון לפי שניים בעצם, באורך?
לא, ב-50%. תראה, אחת הסיבות האמיתיות שאולי לא דיברו עליהן, זה עניין המודעות. היו מודעות שהתפרסמו בלאישה בעוד מגזינים שהיו בפורמט גדול. עכשיו, בהתחלה, כשהיינו בפורמט קטן, היו צריכים לייצר במיוחד בשבילנו מודעות מוקטנות. ואחד השיקולים היה שזה גם יותר אינצ'ים.
כן.
החישוב של מודעה היה לפי אינץ'.
זה חישוב כלכלי.
חישוב כלכלי. וגם, כמובן, נותן לך יותר נפח ויותר, כשאתה שם, דוגמה, כשאתה שם פוסטר שני עמודים באמצע בפורמט הקטן, תשים את זה ליד הפורמט הגדול. זה פעם וחצי, זה כבר פוסטר משמעותי. לכן, אלה היו השיקולים העיקריים.
והשאלה, החלק השני. ואז בלעתם את עולם הקולנוע.
זה לא כל כך מהר, זה לקח זמן.
76, 6. למה?
הסיפור התחיל בעצם מלחמת ים הכיפורים. אנחנו היינו כולנו מגויסים, המודעות ירדו, בקושי יוצאנו אותה עם איזה אלתורים, הצלחנו להמשיך להוציא את לעיתון בצורה מסודרת פחות או יותר. אבל אחרי המלחמה, כשאנשים חזרו הביתה, לא היה לאנשים ראש לכל הנושא של הבידור, והתחילה ירידה. במקביל אלינו, עולם הקולנוע, שהיה הרבה יותר ותיק, גם כן ספג מכה. והמפיץ שלנו, ששני העיתונים בעצם, ששני המגזינים, אמר, חבר'ה, כל אחד מפסיד, בואו תתאחדו, תוציאו עיתון משולב, גם תחסכו מערכת, גם תחסכו כסף, וגם מסיכו שאתם מוצאים עם משהו חדש, מורחב. וככה בעצם, אחרי כל מיני בדיקות וניסיונות, הוצאנו, נדמה לי, זה היה בראש השנה של 76, וזה היה אחד העיתונים הכי נמכרים, וכבר היה הרבה...
והנכס הכי גדול של העיתון המאוחד היה גימליטור.
כן, כן. גם נכס וגם נחס, אפשר להגיד.
ושוב
אנחנו חוזרים... הוא היה איש קשה בקיצור.
לרשעות המפורסמת של דוד פז.
הוא היה איש קשה, הוא היה...
אבל...
אני רק צריך לספר על אפיזודה אחת קטנה, לא משהו בוטה מדי, אני לחשוש. גימליטור היה נחשב בעולם הקולנוע, המלך, אסור לגעת במה שהוא כותב, כמו שהוא כותב, היה יורד לדפוס מילה במילה.
ואצלכם?
ובונו גד, הוא לא היה מועמד לפרס פוליצר, אפשר להגיד. היה כותב בינונים ולמטה, אבל מה שהוא התעקש במקור, והוא קיבל בעולם הקולנוע, זה את הכותרות של הכתבות. הוא החליט. ותמיד הייתה לו כותרת אחת קבועה. גימליטור מראיין את, טק, 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 את כל השמות. שום טיזרים, שום כותרת משנה, שום, אתה יודע, מת. אתה רואה פתאום, מראיין את גילי אלמגור, אתה רואה ים של מלל. אין לך מוטיבציה או אינסנטיב לקרוא את זה. וישבנו בפגישה ראשונה, כשהוא הגיע למערכת, והוא אומר לי, אני רוצה שככה זה יהיה. אמרתי לו, לא אצלנו. אני עורך את הכתבות, אני נותן כותרות, אנחנו עושים את זה בצורה הרבה יותר אטרקטיבית והרבה יותר מושכת. המאמרים שלך משממים מוות. הוא אומר לי, אם כך אני לא רוצה לכתוב. אמרתי לו, הנה הדלת, תצא, אין בעיה. אני אסדר לידיך. הוא חשב מי יודע מה שנתרפס לפניו. בקיצור, גימליטור קיבל לבוש חדש, כמו כולם, בלי פינוקים, ונכנס לצלם.
אני רוצה לחזור עכשיו למדור ביקורת התקליטים הראשון, ב-1969, גילון מספר 1, והנה מתוך The Israeli Gears של קרים, תקליט שאבנר רוזנבלום כמובן אהב מאוד, הנה הלהיט הגדול ביותר של קרים, Sunshine of Your Love.
It's getting near dawn when lights close the tired eyes. I'll soon be with you, my love. Give you my dull surprise. Sunshine of your love. I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning and just we two. Wait.
כן, אלה קרים, Sunshine of Your Love, מתוך ביקורת שהופיעה בגיליון הראשון של העיתון. עכשיו, כמו שדילגנו לאירוויזיון ולסן רמו שלא הופיע בגיליון הראשון, מכאן לנושא אחר. לעיתון טיפח וגילה לא מעט אומנים, ואפשר לומר שיש לו חלק גדול בהצלחה של מייק ברנט. לעיתון הרבה לכתוב על מייק ברנט החל מ-1970, כשהוא התפרסם.
בראשון אין כלום על מייק ברנט. הכתבה הראשונה בעברית עליו הייתה בלעיתון.
אבל זה היה ב-1970.
70, משהו כזה.
כן, כן. אם אני לא טועה, אני חושב שאפילו אתה כתבת את הכתבה הזאת, כינסת כמה מהחבר'ה שהכירו אותו כאן בארץ, שניגנו איתו ו...
לא, זה היה אחרי, עשינו פאנל כזה עם חברים, אבל הכתבה הראשונה הייתה של שאול גרוסברג.
כן.
שאגב, שעמוד הופיע בתור משה. משה ברנד.
משה ברנד.
כן. ואז הוא כתב, זמר צעיר, מתחיל, הופיע באיראן, בטהרן, עם סילבי ורטן, נדמה לי.
כן.
הוא מצא את כל החומר בעיתונות הזרה, הוא לא ראיין אותו.
כן.
וזהו, ואחר כך זכה בפסטיבל בלוקסמבורג, בתחרות בלוקסמבורג, וזהו, משם הוא רק ימריא למעלה, עד הנפילה.
הוא בא להופעות, להופעה הראשונה שלו בישראל ככוכב פופ צרפתי, נדמה לי שזה היה בחסות לעיתון, אבל אם אני זוכר נכון, על המודעה נכתב יפה ירקוני מארחת את מייק ברנט.
תראה, הקשר היה דרך, לא זוכר את החברה, אבל חברה שיפה ירקוני היה לה קשר איתה, לא זוכר בדיוק, מישהו בשם ספקטור. לא זוכר את הקשר, אבל בעצם יפה ירקוני הייתה כאילו הספונסרית שלו, והבת שלו, אורית ירקוני, ליוותה את מייק ברנט.
היא גם כתבה בלעיתון.
גם כתבה, ונסעה לפריז לראיין אותו, ואחר כך כאן ליוותה אותו.
אז הנה, אנחנו שומעים כאן ברקע את השיר שפרסם את מייק ברנט.
הוא היה מאוד אוהב ישראל, מאוד ציוני, הוא בא לכאן...
הוא גם הופיע כמתנדב של... במלחמת יום
כיפור. ובא לפני המלחמה, גם הופיע לחיילים. היה לו איזה רגשי אשמה כאלה שהוא לא שירת בצבא, אז הוא רצה לתת פיצוי לחיילים. יש תמונה שלו שהוא לובש מעיל עם דרגה של רב סרן, הרגיש בעננים. אני ביקרתי אצלו בבית בפריז. באחד הערבים הייתי שם, ניהלנו שיחה ככה בארבע עיניים. הוא נשמע מאוד מתגעגע לארץ, למרות ההצלחה שלו שם הייתה הצלחה היסטרית. אני הייתי באיזו הופעה שם, זה ממש היה טירוף, קשה היה להאמין ש... אבל שמע, לא כל אדיר ובחור יפה כזה, לא הייתה סיבה שהוא לא הצליח.
וזה מדהים לחשוב שבשנה הבאה זה 40 שנה למותו. כבר 40 שנה.
רגע, הוא נפטר ב-75, לא?
שנה הבאה?
לא,
איך? לא, 45 שנה. 45
שנה.
אני חלש בחשבון.
שמת? לא שומעים.
ברקע? ברקע שומעים את לסמואת אמי.
אני לא שומע.
לא יודע, המיקרופון, אולי האוזניות שלך לא בסדר. הנה, נסגור את המיקרופון ותשמע את זה.
עד אחרי.
Soleil et mon enviv Laisse-moi t'aimer Rien que de nuit Laisse-moi Rien que de nuit Voir dans tes yeux Le plus merveilleux paysage
Laisse-moi t'aimer toute ma vie. Laisse-moi.
אתה יודע שלמד את המילים, הוא רשם את זה בעברית, הוא לא יודע את זה.
כן. חזרנו לשידור, כשמייק ברנט ברקע עם לסמו התאמה, על האיט הראשון שפרסם אותו. מה רצית לספר על מייק והקשר שלו לאברהם
מלון? המוציא לאור של לעיתון, עזב את הארץ אחרי מלחמת יום הכיפורים. היה לו משבר משפחתי, אח שלו נהרג במלחמה, הוא מכר את החלק שלו לעיתון ועבר לצרפת, והוא המשיך להיות בקשר הדוק עם מייק ברנט. עכשיו, מייק ברנט ניסה פעם ראשונה להתאבד בסוף 74, מאיזו קפיצה במלון בשוויץ, ולמזלו, למזלנו, לא הצליח, ואברהם מלון בעצם היה היחידי שהוא הסכים לדבר איתו, וקיבלנו כמה כתבות בלעדיות שלו, וידועים בלעדיים של מייק על ניסיון ההתאבדות. בין היתר הוא אומר, הייתי טיפש שבכלל התאבדתי, אני שמח שנשארתי בחיים, למרות שכמה חודשים אחרי זה הוא כבר...
הוא הצליח.
הצליח. אגב, אברהם אלון עד היום בצרפת, גר בדוביל, לא, הוא כמעט לא שומר על קשר עם הארץ.
טוב, ממשיכים, והנה הלהיט, אם לא הלהיט הכי גדול של 1969, אז בטח אחד הלהיטים הכי גדולים שמספר דווקא על שנת 2525. זה גם על זאגר ואבנס הייתה כתבה בלעיתון.
2025.
2525. זה לא השיר שמסיים את התוכנית, יש לנו עוד אחד בדרך, אבל... אנחנו נשמע קצת זאגר ואבנס, ותכף נחזור אליכם.
In the year 35, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do and say is in the pill you took today. In the year 45, gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 55, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 65, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube, whoa, whoa.
טוב, זה היה, אלה היו זאגר ואבנס. עכשיו אני, אין לנו עוד הרבה זמן, אני רוצה להשמיע לך שיר, שלפי, לא רק לפי, כן, זה ברור, היה במקום הראשון במצעד האיטלקי בשבוע שבו התפרסם לעיתון. עכשיו תגיד לי אם השיר הזה מזכיר לך משהו. עוד מעט, עוד מעט. זה נקרא אירועי אהבה של מל. מזכיר לך משהו?
אירועי אהבה? של מי?
מל, שהוא היה זמר אירי בעצם, שהקליט באיטלקית. אוקיי, תקשיב. עכשיו אני אשמיע לך שיר ישראלי. אוקיי? בואו נרד ממל ונשמע את הדבר הזה.
קלח בחוץ, הוא לא דיבר, רק הביט בך בשקט.
לא, אתה שומע את הדמיון?
קלח בחוץ, בלילות ארוכים ללא סוף. לילה ויום בשרב ובקור הוא עמד וחיכה לך בשקט גם אם הלך.
טוב, אז מה אנחנו אומרים? אנחנו אומרים ש... שירים, שירי פופ טובים זורמים וזולגים מפה לשם. לא מדובר, לא מדובר בחיקוי, לא מדובר בחיקוי, אבל...
גם וזה... גניבות מוזיקליות היו לא מעט.
ואנחנו לא יודעים אם זאת גניבה מוזיקלית.
לא זה, אני...
וזה בעצם השיר שאיתו אנחנו מסיימים את, את לעיתון. גם אבנר גדס היה אחד מהאומנים של העיתון, כתב עליהם. לא הייתה אפליה בלעיתון.
כתבנו, טיפחנו מאוד את המוזיקה המזרחית.
כתבנו על כולם, אהבנו את כולם. היה נהדר לשבת כאן שעתיים ולהעלות זיכרונות מהגיליון הראשון של העיתון. יש לו עוד המון דברים לדבר על הגיליון הראשון. יכול להיות שמצינו, אבל על העיתון עצמו כאייקון אנחנו צריכים לדבר. לכן נזמין את דוד פז לחזור אלינו באחד השבועות הקרובים כדי לדבר על העיתון ולשמוע עוד קצת שירים מכל התקופות, אנחנו נשמח. עד אז ניפרד מדותן הטכנאי, מאמירה המפיקה, ממשה ירונסקי שהגיש בשעה הראשונה יחד איתי, וכמובן מאורי אלוני שהיה איתנו בטלפון, ומדוד פז העורך והמייסד יחד עם אלוני של לעיתון. תודה רבה דוד.
גם לכם, היה נעים מאוד.
ושנה טובה.
גם לכם.
ואנחנו מצפים לראות אותך שוב באולפן בעתיד הקרוב ביותר כדי להמשיך לדבר על העיתון.
זאת אומרת שהקסם לא מסתיים.
לעולם לא. ותראו, מישהו מחכה לכם בחוץ, זו בטח השנה החדשה. תחזרו אלינו אחרי החגים לעוד תוכנית של מעדן ויניל. היה כיף להיות כאן באולפן. זהו, שנה טובה לכולכם. ביי.